ברוכים הבאים לפרק נוסף של גרין ניוז, כאן צחי ספונד ואיתי עמית לב גולדשטיין. כמדי פרק אנחנו נחשפים לסיפורים מעוררי השראה ושיטות ריפוי טבעיות של הגוף והנפש.
אז מה נדבר היום?
בפרק היום אנחנו רוצים לדבר על שיטת הטרילותרפיה שתעזור לנו להגיע לחיים מאוזנים ושלווים. ולטובת הנושא אנחנו שמחים לארח את הזן מאסטר, מורה למדיטציה, מנחה קבוצות, סופר ומפתח שיטת הטרילותרפיה, ניסים אמון.
יופי, שמח להיות פה. לא חשבתי שנדבר על טרילותרפיה, אני אשמח, אבל בואו נפתח את העירייה.
אפשר לדבר על מגוון הרחב של נושאים, וקודם כל אתה בתור אושיה ותיקה בתחום, אתה כבר למעלה מ-30 שנים של עשייה בעולמות הרוח, נכון?
כן.
אז איך אתה חווה עכשיו את כל התנופה מחדש של, שזה נהיה פתאום מיינסטרים או יותר פופולרי, עולמות הרוח?
זה נכון, ורואים המון המון התעניינות, גם צעירים עכשיו נדלקים, כאילו המלחמה עשתה משהו, וגם קודם, הם מבינים שהעולם משתנה, והמסע להתחזקות, לביטחון עצמי, להתעוררות, כדי ליצור מציאות, כי העתיד שלהם, של הצעירים, הוא לא יהיה כמו העתיד שלנו, ולא כמו שההורים שלנו, שלימדו אותנו שצריך קביעות ופנסיה.
לעבוד באותו מקום 40 שנה, ולצאת לפנסיה.
אז העולם משתנה, ועכשיו אנחנו במהפכת התעוררות.
איך זה היה לך לפני 30 שנה ההתעוררות שלך? איך הסביבה חוותה את זה? ואני אשמח גם לשמוע מה הוביל אותך להתעוררות.
כשחזרתי לארץ, אז היה פה רק מדיטציה טרנסינטלית, של מרישי מהשיוגי, שמקפצים, והיה IM, שזה מין סוג של קואוצ'ינג, ואני הבאתי בודיזם, אבל גם לימדתי שנה אשרם של אושו, אז הבאתי מאושו המון דברים, ואז התחלתי לעשות קבוצות, ומאז זה מה שאני עושה. הטרילותרפיה הוא עכשיו הדרך שבה מכשירים מטפלים לעזור לאנשים לראש בנפרד, ולרגש בנפרד, ולהעיר את בעל הבית בנפרד. כמו שפרויד אמר, שלושה חלקים, מבנה נפש האנושית, אגו, סופר אגו ואיד, אז, וזה משהו שמעצבן אותי, ומפריע לי, שעדיין עד היום המדע לא מכיר בשלושת החלקים, ובאקדמיה אין את זה. הם כן מכירים בראש וברגש, שני חצי המוח, אנימה ואנימוס לפי קרל יונג, ואפילו פרופסור דניאל קנמן קיבל על זה פרס נובל בכלכלה, על זה שהוא הוכיח שיש מוח ימין ומוח שמאל, ושרוב השופינג עושים דווקא מהרגש ולא מהראש. אז כאילו הראש והרגש קיימים, אבל כל הקטע שהבודה דיבר הוא על הנפש, האמצע בעל הבית, אני האותנטי, the higher self, the true self, the Buddha within, ושהוא צריך להעיר אותו, ואין לו הזכור במדע, ולא מתייחסים לו במדע, ולא באקדמיה, וזה כל כך מתסכל, כי לפי כל הרוחניות והבודה, גדול המורים הרוחניים ever, שהיה בן אדם, ואף פעם לא אמר שהוא לא בן אדם, הוא זה שאמר שחייבים להעיר את מי שאני באמת, הוא זה שדיבר על You are not your mind. ואני שהגעתי בגיל 24 למנזר, הצטרפתי למנזר, אני היום בן 62, ולפני זה למדתי בודיזם. כשלמדתי בודיזם בהתחלה, המורה כתבה ללוח, הערה כותבים עם עין, התעוררות. הגעתי למנזרי הזן, ואז הם אמרו You are not your mind, Don't trust your mind. וואלה, הייתי בטוח שאני זה המיינד שלי. כאילו הראש והרגש, אני שומע את הראש, חווה את הרגש. אבל אם אני לא הראש והרגש שלי, אז מי?
מי אני?
וזה ברוכים הבאים לשער של הרוחניות. השאלה מי אני, זה בעצם מי ששואל אותה, הוא התשובה. אל תחפשו תשובה. אלא, רגע, אני לא המיינד שלי. וואלה. אז יש אותי. ואז צריך למצוא את העני והתעוררות, וזה הפתרון הכי טוב לשחרור מחרדות, דיכאונות, מחלת הרצינות, להעיר את העני, בהירות, משתחרים מהקרמה, מדפוסים. זה כל המפתח של כל הפואנטה, של כל הרוחניות, של הבודיזם, לא עובר את הסף של האקדמיה, כי האקדמיה היא בודקת מה שיש, היא אמפירית, והיא לא מכירה בקיומו של הנפש העתיקה שבאה, שצריכה להתעורר, על הנפש הזו שמתעוררת ומובילה מנהיגות פנימית, מובילה את הראש והרגש, שזה כל הקטע. ואין את זה באקדמיה, כי, לא מוכ... כי זה לא מדיד, כי זה לא אותו ניסוי שחוזר על עצמו. זה לא, אפשר לבדוק את זה במוח, במקומות, במיקום. ואז...
עוד לא המציאו את הסנסורים שמודדים את זה.
כן, וזלזלו בנו באקדמיה, התעלמו מאיתנו באקדמיה, ועשו לנו טובה שהכניסו אותנו לקופת חולים בתור רפואה משלימה, סוג של פינת ליטוף, בואו תעשו רפלקסולוגיה, תעשו שיאצו, תעשו מיינדפולנס, וגם לא כי הם אוהבים אותנו, אלא כי הם גילו שהדברים האלה באמת עובדים, וזה חוסך להם כסף, שאנשים צורכים פחות תרופות ופחות ימי אשפוז ונרפאים יותר מהר. אבל עדיין אנחנו בפינה, ולא הרפואה ולא האקדמיה. עכשיו, מגיעים אליי פרופסורים ופסיכולוגים מהאקדמיה, והם רואים את העבודה שעושים של מנהיגות, הם אומרים וואו, אבל הם לא יכולים להביא את זה לאקדמיה. איזה תסכול זה? אני מקווה מאוד שבעתיד הקרוב, עם ההתעוררות הרוחנית, האקדמיה תעשה מחקרים. הרי מה כל הקטע של האקדמיה? בדרך כלל זה מין אוניברסיטאות שמגיעים צעירים, בדרך כלל לרוב צעירים, ומלמדים אותם דברים שכבר יודעים, 10, 20, 30 שנה. אבל מה שיפה באקדמיה, זה שבשביל להיות דוקטור, לקבל דוקטורט, אתה צריך לעשות מחקר. ואז האקדמיה ייצרה מלא מלא מחקרים שכל מי שרוצה להתרומם במסע שלו האקדמי חייב לחקור משהו. אבל הם לא חוקרים את האמת של הבודה, את הרוחניות שלנו, עדיין לא היה. עכשיו זה אולי קצת מתחיל, שמתחילים לחקור תודעה ומודעות, ואז הם יגידו, רגע, מה בעצם הבודה דיבר ש- you are not your mind, don't trust your mind? מי זה הראש ברגע שלי? ומי אני? ומי אני כשאני זה לא הם? בשילוב עם תחום חדש שמתרומם של הפסיכדליה הרוחנית וריפוי באמצעים של מרחיבי תודעה, ואז בעצם באווירה הזו של התרחבות, בעצם אין ראש ואין רגש, ומי שנמצא שם בנוכחות זה האמצע. וואלה, הנה, זה אני. אותו האני שאני מוצא במדיטציה. רגע, זה אני. ואז מפה אני עובר ריפוי תודעתי של כל הדפקות העקבות הפסיכולוגיות שהיו לי. אני משתחרר מכל מיני מחסומים, מכלא שסגרתי את עצמי בו, וגם יכול לעבוד עם הגוף, לדבר עם איברים, לשחרר מחלות.
זה משהו שאנשים יכולים לעשות ריפוי לעצמם, או שצריך מישהו מטפל מוסמך בשיטה
שלך? לומדים איך עושים את זה, ועושים ריפוי תודעתי. לא, הקטע שלי הוא לא בריפוי של הפיזי, לזה שמורים אחרים, אני יותר כשאתה מנקה את הנפש שלך, מכל כך הרבה דברים, משהו טוב קורה.
איך היה לך במלחמה? למשל, איך עברה לך המלחמה עכשיו? ברוך השם, היא מאחורינו, אבל בתקופה של האזעקות וכל הסטרס, שכל הציבור היה בסטרס.
הזכיר לי נשכחות, בתור חייל הייתי שנה וחצי בלבנון, בתור לוחם, זה כמו להיות שנה וחצי בעזה. זה שינה אותי בקטע מסוים, זה הפך לי את הראש, זה כל הזמן להיות, תחשוב מה זה, אני מבין את הצעירים והמילואימניקים, שהם בעזה, אם זה מה שהוציא אותי למזרח, זה הולך לעשות גל גדול של חיפוש והתעוררות, גם את כל המילואימניקים והצעירים שחזרו מעזה. אז אני התבאסתי מדברים שעולים, אבל אני יודע שהאלכימיה הרוחנית היא להפוך הפרות לזהב, להפוך בעסה למודעות לזהב של אור. ודווקא צריכים טלטלה, צריכים שינויים, וכל דבר כזה, וכל אתגר שאתם עוברים, שעברתם, שהאנשים שלכם עוברים, זה הזדמנות לצמוח, וישראל עברה כזאת טלטלה, שישראל הולכת לצמוח מאוד, להתעוררות, אנחנו הולכים להיות מדהימים, אנחנו כבר מדהימים, הישראלים בעולם הם כבר קטע, ובזכות זה, זה מוביל לצמיחה, אז עם כל האסון והעצר והכאב והחטופים וכל זה, בסופו של דבר, משהו לוטוס יצמח מתוך הביצה הזאת. אז אני מאוד אופטימי למרות כל
אתה חושב שאנחנו בתור חברה מוכנים לשלם את המחיר?
אנחנו לא שאלו אותנו, אבל משהו קורה. המחיר היה גבוה, גם הפירות יהיו מוצלחים. אין ברירה. והישראלים, מכל תשמעו, אני מת על ישראלים. כיף לעבוד עם ישראלים. מדהימים. והמון צעירים מגיעים, יותר מתמיד. והם הדור הבא, הם העתיד. אני מאוד אופטימי. אבל לא על זה רציתי לדבר. בחרתי לדבר על משהו אחר.
יאללה.
אז יש לכם איזו שאלה?
רצינו שוב להבין מה זאת טרילותרפיה.
הטרילותרפיה זה לעזור לראש בנפרד, לעזור לרגש בנפרד, ולעזור לבעל הבית בנפרד. זאת אומרת, הטרילותרפיה מייצרת שלושה כיסאות שונים. כשאתה יושב בכיסא הכחול, אתה מדבר עם הראש, אתה. כשאני יושב בכיסא, אתה מדבר עם הראש שלי. כשאני יושב בכיסא האדום, אתה מדבר עם הרגש שלי. וכשאני יושב באמצע בכיסא הסגול, אתה מדבר איתי. וככה אתה כמטפל יודע לעזור לשלושתנו, הרי כשלושתנו פסיכולוג רגיל ומדברים בשיחה, עם מי אתה מדבר? בדרך כלל הראש משתלט על השיחה. ואצלנו יש שפותחים כיסאות יופי, דיברתי עם הראש, עכשיו בואו נעבור עם הרגש, ונדבר עם הרגש, ונראה מה קורה פה, ואחרי זה נדבר עם האמצע, כי האמצע הוא בעל הבית, אתה ההורה של שני אלה. ואז כהורה תדבר איתם, מה באמת? מה אני יכול לדבר איתם? כן. מה, אף לא דיברתי איתם? לא. מה, הם יקשיבו לי? כן. ללמד את האמצע, לדבר עם שני הילדים, כי בהדרו של האמצע, ההורים לקחו, הילדים לקחו אחריות הורית, והם עושים בלגן. לדוגמה, באנורקסיה. מי זה שהפסיק לאכול? הראש או הרגש? זה הגיוני להפסיק לאכול?
לא. הרגש.
הרגש. למה הרגש הפסיקה לאכול? כי היא חושבת שהיא שמנה. מי אמר לה שהיא שמנה? הראש. אנחנו נדבר עם הראש, הוא אומר, תשמע, תגיד, אחי, אתה אומר לה שהיא שמנה? הוא אומר, כן. אבל היא לא שמנה, היא 40 קילו, נפסק לה המחזור. שמנה? חכה שנייה. ואז אני מדבר עם הרגש, ואני אומר לה, תגידי, את שמנה? היא אומרת לי, כן, אבל את 40 קילו. אז אם אני לא שמנה, אז למה הוא אומר לי שאני שמנה? עכשיו אני לא אוכל. עד שלא יגיד לי שאני רזה, לא רוצה לאכול. ואז אומרים לראש, תגיד לה, לא רוצה להגיד. עכשיו, שני אלה ברוגז, כשהרגש חזקה, היא לא אוכלת, היא הולכת להיות חברה באתר של אנה, שכולם שם רזות ומעלות תמונות שלהן, ושם מקבלות חום ואהבה, וראיתם איך נראה גב של אנורקסית?
עצמות.
כמו דרקון. והן מעלות את הדברים האלה, ויש קטע שהאתר הזה, החברות באתר זה הקבוצה עם התוחלת חיים הכי קצרה. ואז אומרים לה, תשמעי, בואי תעזבי לרגש, תעזבי את האתר הזה, כי שם מעודדים. ובואי תחזירי להיות עם הרגש. היא אומרת, מה, השתגעתם שאני אעזוב את המקום שאוהבים אותי, ואני אחזור להיות עם זה שאומר לי שאני שמנה, יורד, אני רק עושה איזה ארבעה דברים, את שמנה, את מכוערת, את לא שווה לכלום, אף אחד לא רוצה אותך. אני אחזור לזה שאני לא סובלת אותו, סובלת אותו, אז אומרים לה, אבל אם לא זה, את עלולה למות. אז היא אומרת, לא אכפת לי. לא אכפת לי. כי זו הדרך שלה להיפרד מהראש, כי הראש והרגש הם ביחד, יש להם זוגיות. זוגיות בחוץ, אתה יכול להתגרש. אבל הדרך להתגרש בפנים, זה למות. הם ביחד, עד שהמוות יפריד ביניהם. אז היא רוצה למות. כל הקטע של התאבדות מהרגש, זה כי היא רוצה להיפרד מהראש. ואז מדברים עם שניהם, והפיצוח והריפוי הוא שמדברים עם האמצע, ואומרים לאמצע, תשמעי, את האמא שלהם, והבן אומר לבת, כאילו שחשני ידים פנימיים, הבן אומר לבת, את שמנה, היא הפסיקה לאכול. אם היא תמות, כולכם מתים. תגידי, דיברת איתם? היא אומרת לא. רגע, רגע, תני לי להבין. יש לך שני ילדים בבית, הבן אומר לילדה, את שמנה, הילדה לא אוכלת, המצב על הפנים, ואפילו לא דיברת איתם, והיא אומרת, לא, מה אני יכול לדבר איתם? כן, הם הילדים שלך, מה באמת, ומה אני אגיד להם? תגידי, את רצינית? את שואלת אותי מה תגידי להם? זה הראש שלך, שהוא רק נחס בשבילי, מה תגידי לו?
תהיה קצת חיובי.
תהיה חיובי, וזאת הרגע שלך. מה תגידי לה?
תתחזקי.
ומה את תגידי לה? את אימא. ויש לך ילדה שבטוחה שהיא רזה והיא לא אוכלת. מה תגידי לה?
שהיא יפה ומהממת.
את יפה ומהממת, ואת לא שמנה, ואני אוהבת אותך. וזה מתחיל הריפוי ככה. אבל בהיעדר, ההורה או ההורה נוכח, אבל הוא רק מודעות, הוא אילם. מישהו צריך להעיר את, את בעל הבית. אחרת הוא רק יושב ככה משותק. וכשההורה לא מתפקד, שני אלה רבים, עד שבסוף הם לא אוכלים, ואז הם מתים, או שלוקחים אותם להשפוז, הראש גורר את הרגש להשפוז, ודוחפים אוכל בכוח, ויש להם משקל כאילו, של עשרות גרמים, לא של מאות גרמים, כאילו, זה, ועד שלא תעלה 100 גרם ביום, 200 גרם, היא לא תחזור הביתה, ואז הוא דוחף לאוכל בכוח. זה הרעיון של ההשפוז האנורקטי. ואז מגיעים הביתה, שאומרת לו, פאק, הוא לא רוצה לאכול, מה תעשה לי עכשיו? עוד פעם תיקח אותי לבית חולים. הדרך היא לא לדחוף לה בכוח אוכל. היא להגיד לה, למה את לא אוכלת? מה איתך? אולי יחזור לך חשק לחיים. ואתה תהיה חיובי. ומבעל הבית ליצור מציאות אחרת. וזה טרילותרפיה. לדבר עם כל אחד מהם בנפרד. כי גם בטיפולים של האנורקטיות, שהם מגיעים לטיפולים אלק כאילו, מדברים עם הראש, עם הראש. אף אחד לא יודע לדבר עם הרגש, ואף אחד לא יודע לדבר עם האמצע, כי באקדמיה, בלימודי הפסיכולוגיה, לא לימדו אותם, בכלל שאפשר לדבר עם האמצע, וזה כל הקטע של הרוחניות, שכל חוכמת המזרח, וכל מה שהבודה לימד זה, לדבר ולהעיר את האמצע למנהיגות פנימית, להשתחרר מהמשנה אלה, כאילו מהמעקבות שלהם, וליצור מציאות שאוהבים, כל הקטע, שהוא הפואנטה, נפל, הוא לא נכנס לאקדמיה. ואנשים אומרים, כן, רוצים בפסיכולוגיה, המון צעירים בפסיכולוגיה. כן, אבל מה תלמדו בפסיכולוגיה? אין שם את הקטע. אז אני מקווה שבעתיד ובזכות הדברים האלה, הרוחניות והמדע ייפגשו, ויהיו מחקרים ויגלו את זה, ויראו שזה אפשרי, כי עושים את זה. וזה גם לא כל כך קשה, זה מה שאני עושה כל הזמן. מלמדים איך להחזיר את האהבה פנימה, ורגע שנייה, עוד מה שאני מסכם את הנושא הזה, כדי שאני נתקדם.
סופר מעניין, אני חייב.
מעניין, אוקיי. אני שמח. אז הראש זה אני, והרגש זה עצמי. אוקיי? זה השמות שלהם. ואז הראש, הוא זוכרים אותו, והרגש מסכנה. ואז הבן אדם אומר, אני קשה עם עצמי, אני ביקורתי עם עצמי, אני לא אוהב את עצמי, אני לא מרוצה מעצמי, אני שולט על עצמי, אומר הראש. אני אף פעם לא מאבד שליטה על עצמי. אני מעניש את עצמי, אני נחמד לכולם, חוץ מ...
הרגש.
חוץ מהרגש. ומסכנה הרגש, לא אוהבים אותה, מתביישים בה, שולטים בה, לא מרשים. אני אומר הראש, לא מרשים עצמי לבכות, אל תבכי. אני אומר הראש, לא מרשים עצמי לרקוד בחופשיות, אל תרקדי בחופשיות, פרקת יפה. אני אומרת לי, לא מרשה לעצמי בגד ים, הבחורה. אני, הראש שלה, לא מרשה לרגש בגד ים, למה? כי השמנת, תישארי בבית. אני קשה עם עצמי, אני יש לי ציפיות מעצמי, ואני לא מרוצה מעצמי. ועכשיו, העצמי הזה רע לי, רע לי, רע לי. דיכאון, התמכרויות, התקפי זעם, חותכת את עצמה, רוצה למות. מה זה? למה את ככה? כי אני לא יכולה יותר להיות איתו. עם הראש הזה. אז מגיעים למצב שבו אני לא אוהבת את עצמי, ואז עושים תהליך של האיזון, להחזיר את ההרמוניה וכל זה, ולהגיע למצב שבו תחזרו אחרי בכל הרמוניה לשניכם של הקטע, ותרגישו את זה, אוקיי, מוכנים? אוקיי. להגיע למצב ותרגישו את זה, תתאמו את זה כמו וויסקי כזה.
תדבר קרוב למיקרופון.
אוקיי. אז תגידו לעצמכם כאילו, אני אוהב את עצמי?
אני אוהב את עצמי.
אני שמח שיש לי את עצמי?
אני שמח
שיש לי את עצמי.
אני מעריך את עצמי.
אני מעריך את עצמי.
אני מאמין בעצמי.
אני מאמין
באמין בעצמי.
כי עצמי הוא האוצר הכי גדול שיש לי.
כי עצמי הוא האוצר הכי גדול שיש לי.
ואני מתנצל בפני עצמי.
ואני מתנצל בפני עצמי.
שהייתי קשה עם עצמי.
שהייתי קשה עם עצמי.
ושהקרפתי את עצמי בשביל אחרים.
ושהקרפתי את עצמי בשביל אחרים.
ואני רוצה להיות נאמן לעצמי.
ואני רוצה להיות נאמן לעצמי.
חשוב לעצמי.
חשוב לעצמי.
ומחובר לעצמי.
מחובר לעצמי.
כי זה אני ועצמי עד היום האחרון.
כי זה אני ועצמי עד היום האחרון.
ואני רוצה שיהיה לי טוב עם עצמי.
ואני רוצה שיהיה לי טוב עם עצמי.
עכשיו תעצרו רגע, ותנשמו, ותרגישו את זה בגוף. תרגישו את הלב. זה להחזיר את האהבה הביתה. זה ריפוי של מערכת היחסים שבין אני ועצמי. זה מרגיש נכון. עכשיו אנחנו עולים עוד שלב ומדברים עם האמצע. איך אפשרתם כזה נתק בין אני ועצמי? איך האני שלכם היה כזה? הקריב את עצמי. אתם מכירים צעירים אחרי צבא, אז הם במזרח נורא נהנים, חוף, קוקונט, רסטורנט, זה, חוף זהוב, ואז מגיע אוקטובר, ואז הראש אומר, יאללה, הביתה. והרגע שאומר, לא, לא, טוב לי, טוב לי, אני נהנה פה, אני איזה, סוף סוף אני מאושר, אחרי 3 שנים בצבא, אחרי עזה, אחרי זה, ואז הראש אומר, כן, אבל אנחנו מתקפלים, תואר ראשון, מכינה, פסיכומטרי, נעשה 4 שנים תואר ראשון, נלמד ענת חשבונות, והרגע שאומרת, לא, לא, אבל אף פעם לא הייתי כל כך מאושר כמו שאני פה עכשיו. והראש אומר, יאללה, נגמר, היידה, הביתה, חוזרים. זה הראש, הראש חושב עליה.
תמידי.
תמידי.
בין... אני חייב לציין שהמנטרה הזאת שאמרנו, המשפטים, זה ממש גרם לי להרגיש הרבה יותר טוב. כאילו גם תוך כדי השיח, וזה...
הרגשת את זה, נכון?
ממש הרגשתי את זה, כן.
גם אתה?
לימרה, ובסוף הרגשתי מין איזה פתיחה כזו פה.
זה זה. זה... זה טרילותרפיה. טרילותרפיה זה להחזיר את האהבה הביתה בין הראש והרגש, כמו ירח דבש שיתאהב מחדש, ולהאיר את, את האמצע, את בעל הבית, שאתם למנהיגות פנימית וליצור מציאות, שזה הכוח על של, של האמצע. ובלי פחד, כי החיים, יאללה, החיים עוברים מהר, החיים ערב עין, מצמות של ברק, של בזק, של עגל, טל שמתגלגל על עלי בבוקר, יאללה, זה החיים שלכם, תעשו אותם מגניבים, אבל את זה מלמדים את האמצע, כי הראש הוא פחדן, הוא לא, לא, הוא עורך דין כזה, הוא נזר, הוא חשדן, והרגע שהיא סגורה, היא בישנית, היא רפונזל במגדל למעלה, בבידוד, מישהו צריך להוביל, למנכל את שני החברה האלה, וזה מי שאתם באמת. וזו הדמות שלא מכירים אותה בכלל באקדמיה. והוא הפואנטה, זה מקום שבודה לימד. איזה נתק בין חוכמת המזרח, ש, שכל חיי אני שם, וכל שנה נוסע וכל זה, לבין האקדמיה שלא מוכנה להכיר בשום דבר שהוא חוץ מהראש והרגש.
אבל מה קורה איך הגוף מגיב? או הראש והרגש שלוקחים, נגיד, סמים משנה תודה, או דברים...
מרדים, זה מרדים את הראש והרגש, וזה האמצע פתאום מדליק אותו, פתאום, וואו, זה מה שאני, וואי, ואיזה כיף לי, ואיזה אושר, ואיזה שקט. אותו דבר, בוא נדבר על מדיטציה, יש דמיון בין הדברים, אבל אפשר להגיע לאותו דבר ב... הייתי במנזרים, בריטריטים ארוכים, בימים של מדיטציות, בשבועות, חודשים, 90 יום של מדיטציות, בלי ספרים, בלי איזה, בלי חדשות, בלי כלום, רק לשבת ולהיות ככה, תרפו רגע את הכתפיים, תנשמו, יום אחרי יום של מדיטציה, להיות בפסגת ההר, מקום בו הצל איננו, לשבת בפסגת ההר, במקום שבו אין צל, לא צל העבר, לא צל העתיד, לא דאגות, לא מוטרדות, פתאום אתה יושב ואתה מרגיש עטוף ומחובק ורוגע ושקט והרמוניה וביטחון וחיבוק ונוכחות וחמלה ואתה נושם וזרמים נעימים בגוף, פצפוצים של אושר, אתה אומר, וואי, איזה כיף זה להיות פה בפסגת ההר, מקום בו הצל איננו, איזה נעים זה, שעות כאלה, ואז הגוף מתנקה ונרפא, והראש למעלה, והלב פתוח, פשוט נורא נעים. וזה האוצר, ולהיות ככה, המון שנים. ואז המורה אומר, יאללה, צריך לחזור, לחזור לאנשים, לעזור להם, לחזור לעמק הבכה, לרדת מפסגת ההר, למטה, לכפר, איפה שאנשים קשה להם, והם רבים, והם קשים עם עצמם, יש להם עוד בזוגיות, עם הילדים שלהם, עם הבריאות שלהם, עם העבודה שלהם, והם מתוסכלים ומפוחדים ובלחץ, ומוסדות, עם לשלוח את הילדים על הבוקר ולסוע בפקקים. וואי, איזה דבר זה לחזור. איך אתם חיים, אנשים? איזה כיף להיות במנזר? איזה כיף זה מדיטציה? או כל סוג של מסע שמעני, שאתה מגיע לפסגת ההר, ואתה אומר, נורא נעים פה. אתה מתרפא, אתה נרפא מאיזושהי תקלה של נורוזה שאוחזת באנושות. וזה הדבר שהבודה דיבר עליו בהרצאה הראשונה שלו, בבודה, שהוא השושלת, גם יש לי אחריות, אני כאילו לדבר בשם הבודה, כי זו השושלת של התעודה שלי, שאני בזה, והבודה היה בן אדם, דרך אגב, בן אדם רגיל, שהמורה שלי אמר, שהבודה היה בן אדם שהתמודד עם אותם הדברים, עמם אנחנו מתמודדים, ושהגיע להישגים גם אליהם אנחנו מסוגלים. זאת אומרת, הבודה הוא לא משהו אחר, הוא אנחנו. הבודה, מאהבה, מערכה, הוא לימד את זה. הוא, תחשבו, הוא חי בארמון, והוא עזב את הארמון בגיל 29. פעם גיל 29 היה די אמצע החיים. הוא היה נשוי, היה לו ילד, כאילו זה, אולי היה מאושר, ובגיל 29 הוא עוזב את הבית. והוא אומר, יש לי הכל חוץ מדבר אחד.
אושר.
ואני רוצה למצוא את הדבר הזה. כי בלי זה, לא נהנים. גם אחרי זה הוא אמר, אנשים מקנים באנשים שגרים בארמון, אבל אנשים גרים, הם בלחץ, הם מוטרדים, קנאה, תחכים, ריחולים, זה, הם לא נהנים. אנשים לא נהנים. הוא אומר, אני הבנתי שאני חייב לצאת למסע. ואז הוא יצא למסע, ולמד רוחניות. יוגה, מדיטציות, שש שנים הוא היה ביוגה, אבל עדיין הוא היה לא מאושר. ואז הוא עזב אותם, די זרקו אותו, כי הוא היה עם הפקירים, והיה קטע שהוא אכל, מכירים את הסיפור הזה?
לא.
אז הבודה היה עם הסיירת של האחר. נסיך שעזב את הבית, והלך ללמוד רוחניות, הלך נסע כאילו למזרח, מבחינתו הוא בעוד, הוא כבר היה במזרח, אז הוא יושב ועם הפקירים שהם אוכלים כפית אורז ביום, וסיגופים, וישנים, מדיטציות וזה. ואז יום אחד הוא יושב בחוץ לאיזה כפר, מתחת לאיזה עץ. ובכפר הזה הייתה, גרה אישה אחת שקוראים לה סוג'אטה. סוג'אטה פעם לא היו לילדים. סוג'אטה פעם אמרה לה עץ, עץ תביא לי ילדים, כי היא האמינה בספירט של העץ. אז נכנסה לאלון, היו שלושה בילדים. ואז היא הייתה שולחת את המשרתת שלה כל יום לשים אורז לעץ. זה סוג'אטה, הינדית. באותו היום, הבודה יושב מתחת לעץ. במקרה. ואז המשרתת באה עם האורז, ואז היא רואה את הבודה יושב, והיא חוזרת בריצה לסוג'אטה, סוג'אטה, the spirit is out, בואי תראי. ואז סוג'אטה הכינה לו קערה עם חלב חם, עם קוקוס, עם קינמון, עם צימוקים, מכירים את זה, וכזה בדבש, ואז היא באה, משתחווה לו זה, ושמה לו את הקערה מתחת לזה, אחרי הבודה יושב, הוא סקפן, הוא פקיר. עכשיו, פתאום הוא מריח את הדבר הזה, זה נורא טעים. אז הוא אומר, רגע, מה, לאכול, לא לאכול. לא ביקשתי את זה, הביאו לי את זה. מה היית עושה? מה היית עושה?
אוכל.
מה היית עושה?
חושב על זה עוד.
הוא חושב, כי הוא פקיר, אבל בסוף הוא החליט, פקיד, אני אוכל. כאילו, גם הריח שהגיע אותו. ואז הוא אוכל את זה, הוא נהנה, הגוף שלו נהנה, הוא מאושר וזה, אבל בדיוק ראו אותו, החבר שלו, ואמרו לו, אתה יא מפונק, יא לפלף, יא נסיך, נשברת, זרקו אותו הפקירים, בגלל שהוא אכל את הקערה הזאת. כשעברת צום את הוואוז, ואז הוא היה בשיא הדיכאון, הוא כבר לא יודע איפה הולכת, הוא היה עצוב, הוא לא הצליח, ואז הוא מגיע מתחת לעץ בבודגאיה, עץ פיקוס, אחרי זה קוראים לזה בודי טרי, אז לא קוראים לזה בודי טרי, הוא היה סתם עץ, עם עלים צורה של לב, הייתי שם. ואז הוא יושב מתחת לעץ, דו או די, נמאס לי, הוא בדיכאון, הוא יושב שם שבעה ימים, שישה ימים, ובבוקר של יום השביעי, קרה לו הקטע של התעוררות של האמצע, שהוא רואה את המיינד שלו, עכשיו המיינד שלו, כאילו המיינד, הראש שלנו, הוא כאילו מדבר אלינו מבפנים, נכון?
כן.
כשאתם חושבים,
כל הזמן.
בבוקר מאיזה שעה?
איך שקמים?
בלילה עד מתי?
שהולכים לישון.
אז יש לך את השדרן הזה, את הראש שלך. אבל עכשיו השדרן הוא משדר לך, אם תקשיב למחשבות שלך, איזה קול אתה שומע? באיזה קול אתה חושב?
הוויס?
כן.
שלי?
כן. אבל אין מטרק קול שמוערבים בתהליך החשיבה. הוא עובד עליך. השדרן משתמש בוויס סמפל שלך, והוא משדר לך את המחשבות עם הקול שלך, כדי שתחשוב שאתה זה הוא. הטריק הזה שעובד עלינו. הבודה, זה היה ההפרדה הזאת. בהערה שלו, כאילו שהוא יספר אחר כך, עכשיו זה קצת אלגוריה, אבל בשביל להבין, לא, כאילו, זה הסיפור. כאילו, הוא יושב מתחת לעץ, וכאילו גבוה, ואז מתמלא אגם, נהיה מים, ואז הוא רואה את עצמו, יוצא מהאגם, ומושיל דעת ואומר לו, תעזור לי, והוא לא זז. והוא עצמו, הוא מראה את זה, ואומר לו, תציל אותי, והוא לא זז. והוא שם, אומר לו, תציל אותי, אני זה אתה. והבודה יושב ואומר לו, לא, אני זה לא אתה. ואז הוא פתאום בום, הפרצוף שלו נהיה שחור, נהיה עגול גדול, עיניים בולטות כאלה מפחידות, הוא יצא הפרצוף האמיתי שלו, כועס, 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 וטובע, ונעלם, המים יורדים, והמשפט שהבודה אמר אחרי ההערה שלו, ראיתי חבוני הבית, לא עוד תבנה לי בית. הבית המנטלי. ראיתי אותך מיינד. לא תשתת עליי. זה אני. אני בעל הבית. זו ההערה של הבודה. שהאמצע, הוא ראה את הראש שלו ואמר לו, היי, אני זה לא אתה. ועד בגלל זה הוא לימד, you are not your mind. לא רק you are not your mind, don't trust your mind. כי הראש ימשך אותך, גם הראש וגם הרגש. שלנו כל מיני מקומות שאתה רוצה להגיע לשם. מי שצריך להוביל את הקברנית, זה...
זה מה שאנחנו קוראים לזה גם בפרקים אחרים, זה חיזוק האינטואיציה הפנימית שלנו בסוף.
כן, אינטואיציה של האמצע. כי יש גם אינטואיציה רגשית, שהיא גם סבבה, אבל היא אחרת. מהאמצע אינטואיציית על, אינטואיציה רוחנית, שזה משהו אחר.
אז יש גם השפעה סביבתית.
על שני אלה. בטח, חצי מהתלמידים לרפואת שיניים, אחד ההורים שלהם הוא רופא שיניים, חצי מהתלמידים למשפטים, אחד ההורים הוא עורך דין. איכשהו, ההורים מצליחים לשכנע את הראש, שזה מה שנכון לעשות, להיות רואה חשבון, ללמוד מנהל עסקים. רגע, אולי בכלל אני משהו אחר, אבל הסביבה המשכנעת, אנשים, אנשים יודעים תואר ראשון, שהם לא אוהבים אותו בכלל, ומתקיים שם המון שנים, והם לא יודעים, כאילו, פספסו במקום להתעסק עם, למצוא את המתנה שלהם, ולהביא את עצמם במימוש והגשמה.
מהפכת ה-AI.
היא גם, היא שיבשה הרבה מקצועות, דיברנו על מקצועות שנחשבו יוקרתיים, פתאום נעלמים מהעולם, גם מפתח תוכנה ומעצב היום, זה גם דברים ש-AI יכול להחליף. כן. איך אתה עם AI?
אז זהו, השאלה הגדולה היא עם ה-AI, אם זה טוב או רע, אם זה כוחות האור או כוחות החושך, מה הקטע? כי זה בא, זה הגיע כמו הדברים הגדולים שהגיעו. ואני רוצה להגיד קודם כל בינתיים, רק טוב קורה מה-AI, הוא רק עוזר לנו ונורא נחמד ומתייעצים, הוא עוזר למחקרים, בינתיים כל כך מפחידים אותנו. אבל זה לוקח אותנו לשאלה הרבה יותר עמוקה, והיא מי ישתלט על ה-AI, הטובים או הרעים. אז בואו נתחיל בזה שהיה דיון פעם ברוחניות העתיקה, האם הרוע הוא קיים, הוא נוכחות, או הוא היעדר של אור בחזקת בורות. זאת אומרת, האם, נגיד, רוב האנשים הם טובים, 95% אנשים הם טובים. הם טובי לב, הם לא, אבל יש 5% שיש בהם שהם רעים, שבגללם יש מלחמות ובלגן.
ובעלי השפעה.
ובעלי השפעה, אנשים שאשכרה, הרוע מנהל אותם, היטלר וסטלין ופול פוט בקמבודיה ומשפחת צפון קוריאה, מה יש לכם אתם? איזה אכזריות וסינואר ועזה ועירה, מה, כמה רוע. במקום שתעשו טוב לילדים וגני משחקים ואומנות ויצירה, לא, אין להם את אנשים בשחור ואלימות ולהפחיד ומלחמה ולהקריב ילדים. מה זה הדבר הזה? אז השאלה בבסיס הייתה, האם יש נוכחות לרוע בפני עצמו, או האם הרוע הוא רק בורות והיעדר של החושך הוא היעדר של אור? ועל זה בא בודה ואמר שהרוע קיים. הרוע הוא חומר. יש לו נוכחות. הרוע, הנחס, הפחד, הבאס הזה, הוא סוג של ישות, שהוא קרא לה מרה, מרה, מתמודרות, כמו מרה רע, אבל בהינדית קוראים לזה בסנסקריט, מהרה בפאלי. והבודה הכיר בקיומו של האנרגיה השחורה והמגעילה הזאת, שהיא קיימת כאן בכדור הארץ, והיא משתלטת על אנשים, והיא רוצה להיכנס לכל אחד, בכל בית, בכל כפר. התמנון השחור של הסבל הוא גר כאן. למעשה הבודה אמר, המקום הזה זה הבית של מהרה, זה בית הכלא, לפה שמו את האנרגיה הזאת, ואנחנו האורחים פה, אנחנו עוברים פה, מנסים לעבור בשלום את החיים, ואנחנו כוחות האור, הטובים, אבל גם בודה אמר, די, כבר נורא קשה פה, מקווה לסיים את מעגל הסמסרה, ולא לחזור לפה יותר. זה כאילו לצאת לנרוונה, המקום הזה הוא מקום עם המון המון סבל, בעיקר לבני אדם, לא כל כך לבעלי החיים. בעלי החיים לא סובלים מזה, כמונו, אבל בני האדם, והנציגות של מהרה נמצאת אצל כל אחד, הולוגרמית, מהרה הוא לא אל, הוא לא ישות, הוא חומר, הוא חומר אפל, מגעיל, ושמו הולוגרמה שלו באנשים. זאת אומרת, תראו בעלי חיים, תראו דגים באקווריום, שוחים, הייתי באקווריום בירושלים, מדהים, שוחים, נהנים, כאילו, אבל תראו בני אדם, בודדים האנשים בעולם שמרוצים במה שיש להם ואוהבים, אנשים יותר מתלוננים וקשה להם. האנשים סובלים מהדבר הזה, ולמעשה להיות בודה, זה בודה, זה בן אדם מינוס הנורוזה הזאת, שהוא הצליח להוציא את המרה ממנו. ואז הוא אמר, זה אפשרי, כל אחד יכול. אבל מי שיעשה את זה, זה מהאמצע. רק האמצע יכול להשתלט על הנציגות של הלחץ, חוסר השקט, restlessness, והגרידיות וכל ה... חייבים להאיר את הבודה בשביל המסע הזה, וזה המסע הרוחני. אבל יש קיימות לאנרגיה הזו, והתמנון השחור הזה של הסבל, אף אחד לא צריך להרוג אותו, לא בודה ולא ישו ולא הרמב״ם ולא אף אחד. הסבל פה חי פה יפה מאוד ומסגשג יפה מאוד, פוטין, אוקראינה. למה אתם עושים את זה? למה אתם פוגעים באוכלוסיות? למה אתם מפגיזים קורים גרעינים של חשמל? החורף מגיע עוד מעט. מה אתם עושים? המרה היא לא טובה. כמו לדוגמה, הייתה תקופה טובה בארצות הברית. הייתה פריחה של היפי, מוזיקה, make love, not war.
כן.
אבל יש עוד, יש את הקבוצה השנייה, שהם בעד make war, not love.
של וייטנאם.
כן. אז החבר'ה של make war, not love, החבר'ה של המרה, הרעים, הם ארגנו את, את וייטנאם, והצליחו גם לדכא את כל המחקרים של ההתעוררות הרוחנית, גם לסגור את, את ההיפיות, וגם לשלב את הנשים במעגל העבודה. כי עד אז היה קטע שהבעל עובד, הולך למפעל, דטרויט, חוזר, והאישה בפרברים עם חצאית, הופעה הוגה.
מבחינת יוקר המחיה היה אפשר משכורת אחת.
היה אפשר, אבל הרעים לא רוצים את זה, הרעים רוצים עבדות. אז ארגנו מלחמות להוציא את הגברים כדי להכניס את הנשים לכוח העבודה. גם עשו את זה גם ברוסיה, ואז באמריקה הבינו שצריך לרתום, בשביל להתחזק על חשבון מי. חשבון כולם, יאללה, תתחילו לעבוד, שתי מזכורות, שני אנשים עובדים כל הזמן. זאת אומרת, ההישגים של מלחמת וייטנאם היו לסגור את המחקרים בהתפתחות של הפסיכדליה, ולשלב את אנשים משוק העבודה. זאת אומרת, יש אנשים שהם בעד make war, not love. יש אנשים שמרוויחים ממלחמות, ומעודדים מלחמות, ומקדמים מלחמות. עכשיו, יש אותנו, שאנחנו בעד של מקלב, נוט אור, אנחנו מעדיפים את זה. רוב האנשים מעדיפים את זה. איך זה שהחרות האלה, שהם make war, מצליחים אשכרה לארגן את זה, ולשכנע את האנשים שזה בסדר, עד כדי כך שחלק ענק מ-40% מהרוסים חושבים שזה בסדר ללחם באוקראינה. מה יש לכם אתם? תהיו ברוסיה, הם יהיו באוקראינה. למה? הנדסת תודעה שמהנדסים את הראש ואת הרגש.
בשביל זה אנחנו גם יש לנו את הפודקאסט הזה, להפיץ את הדברים של האור, הדברים הרוחניים, לדבר על דברים שלא מדברים עליהם במיינסטרים.
ואני מחזיר אותנו פה שוב ל-AI, כי העלינו את הנושא הזה.
אז רגע, רק כזה להגיד, אתה אמר צודק, פודקאסטים זה המחתרת שלנו. כי המדיות, תראה, אני לא הולך לטלוויזיה. מזמינים אותי כל הזמן. אני מסרב טלוויזיה. כי שמה, מי ששולט בהם, במדיה, זה האלה הלא טובים, שמקדמים את המלחמות והלחץ וההפחדה. פודקאסטים זה המקום שהוא שלנו, שעדיין אנחנו יכולים להביא את עצמנו, וכן להיות בקטע של אור וטוב ובריאות.
לגמרי.
וטוב, אז לגבי AI, יש לנו פינה שאנחנו שואלים את האורח, שאלות...
אוקיי, אז ראי, יש לך סדרה של שאלות?
שואלים את GPT, שאלה אחת, שקשורה לאורח בנוכחותו, ולראות אם הוא צודק.
גדול. אז ראי, להגיד רגע ל-AI, שבינתיים החיובי, עכשיו השאלה מי ישתלט עליו. אם הרעים ישתלטו עליו, זה יהיה נורא. אבל אם הטובים, שזה אנחנו, ואנחנו הרוב, אז אנחנו ננצח, ואני אופטימי, יש מצב שה-AI הוא בצד שלנו, כי שימו לב לזה, מה הוא עושה ה-AI בינתיים? זוכרים שבתורה כתוב על כללת מגדל בבל, שבני האדם רצו להיות כאלוהים, להיות סבבה, אבל אז AI, זה לא בא טוב לאלוהים, ואז ערבבו אותם לשפות שונות, לאומים שונים, לכו תריבו, תתרחבשו, ההפרדה, ההפרדה היא לא קטע טוב. ה-AI מסיימת את כללת מגדל בבל. ה-AI מאחד את כל האנשים בחזרה. מי שכילל אותנו במגדל בבל, ה-AI מרפא אותנו. היום אתה מדבר עם כולם בכל השפות, כל הידע נגיש לכולם, כל הזמן. לא יודע מי הביא את המגדל בבל הזה, אבל עכשיו הדברים מתחילים להתחבר. וכוחנו באחדותנו, וכשאנחנו נבין את המשותף, כבר לא נרצה כל כך להילחם. בינתיים, ה-AI עובד בצד שלנו, אנחנו נגיע למקום טוב, מגדל בבל מאחורינו.
אמן. ממש make sense מה שאתה אומר.
אני שמח להביא את הדברים האלה, שהם לא במיינסטרים, והם במחתרת, מחתרת האנשים המאושרים, ואנחנו כן יודעים, ואיך מפחיד להיכנס לטלוויזיה, ואיך... אני נורא מפחד מהם.
אנחנו מרגישים שגם שם יכול להגיע שינוי.
הלוואי, הלוואי.
זה יכול למדת.
הלוואי.
יש לך שאלת GPT, עמית?
יש פה שאלה שהוא המליץ לעצמו.
וואלה.
מה הם שלושת הרעיונות המרכזיים שניסים המון מאמין שיכולים להציל את האנושות במשבר הנוכחי? ואיך כל אחד מהם מתורגם לכלי פרקטי בחיי היום-יום?
איזה מקסים. תשמע, אתה שואל את הצ'אט, ואתה...
ניתן לו לענות.
רגע, ניתן לי לענות. למי? לצ'אט.
קודם לצ'אט, ואז נחכה לתגובה שלך.
בטח. רגע, אבל אני משקף. אתה לא יודע את הצ'אט, תגיד צ'אט, המורה הרוחני ניסים המון, מה אני חושב את הדברים שהוא ממליץ בשביל...
אורח חיים בריף.
אורח חיים בריף, שיהיה טוב. ומה הוא אמר?
אז בבקשה. אחד, רעיון מספר אחד זה שלמות הפנימית, החיבור בין התודעה, הרגש והמרכז. שפה דיברנו על הפרילותרפיה, שזה מוססת על גישה שבה לשלושה מרכיבים פנימיים יש תפקיד, המחשבה, הרגש והמרכז. איך להפוך את זה לכלי פרקטי? אז נשאל את המאזינים, האם עכשיו אתם פועלים מהמחשבה, מהרגש או מהמקום שמרגיש נכון בשלום? רעיון מספר 2, משבר שווה הזדמנות, צמיחה רוחנית מתוך כאב.
נכון, אמרנו את קודם.
ניסים רואה את התקופות הקשות כמשברים, אי יציבות, כאב, לא רק כשגויים, אלא כפתח להתעוררות.
נכון. כשגויים.
כשגויים, סליח.
נכון.
איך להפוך את זה לכלי פרקטי? בקש מהמאזינים לחשוב על משבר אישי, ומה אם לא הייתי בורח ממנו, מה הוא לימד אותי.
נכון.
שזה יפה. זה אני גם מכיר על עצמי. רעיון מספר 3, האנושות בתנועה, טכנולוגיה, רוחניות והעתיד. מהפכת ה-AI על ההתפתחות הרוחנית שמגיעה מתוך משברים גלובליים ועל מקומה של האנושות בשינוי הזה. שזה דיברת והוא מצא באתר שלך שאתה מדבר על מדיטציה, תודעה והשפעה על הקולקטיב.
מקסים, מעולה, נהדר.
זו בצד של האור, כרגע.
זה כבר, יאללה, כבר צריכים אותי, עכשיו אפשר...
צריכים.
אין כמו המגע האנושי, אין כמו גם מפגש הפיזי.
אני חושב, גם מפגש פיזי ואנרגיות וכל זה, אבל גם שבא בן אדם, שהוא כמון אותו דבר, והוא אומר לכם, זה אפשרי, עכשיו לא שמחשב אומר לך את זה, בא בן אדם ואומר לך, זה לא שיש לי משהו שלכם אין, אבל זה אפשרי, ועשיתי את העבודה, וואי, איזה ריפוי אפשר לעשות, וזה לא צריך להיות חכמים מדי, לא צריך ציון במיוחד בפסיכומטרי, לא צריך לזכור דברים בעל פה, זה אפשרי לגברים, לנשים, וכל מה שצריך זה לרצות, להאמין, שאפשר אחרת, ולהיות אמיצים מספיק, לפגוש, גם לחבק את העבר שלי, את הכאב, ולהכיל אותו, במקום לברוח מהעבר, ההפך לחבק אותו, שהפצע הרגשי, כשמחבקים אותו, זה הקשת שנמתחת, כדי שהחץ של המימוש והגשמה יובו יותר רחוק, ולדעת שזה אפשרי, ולקבל השראה ממישהו, בצניעות, שאומר לכם, יאללה, you can do it. Yeah, you can do it.
אני בעד בגישה לא לחכות למשבר שיזעזע אותך, פשוט להתמסר לדברים של הרוח, ובאמת מגלים עולמות נפלאים. אני לא יודע אם יש לך חוויות עם אנשים סקפטיים שהצלחת להעיר אותם, אם יש דבר כזה, אשמח לשמוע איך זה עבד, אם זה אפשרי בכלל, או שבאמת אנשים חייבים לחוות משבר כדי להתעורר.
לא, לא חייבים. יש אנשים מיוחדים שיש להם געגוע פנימי וזיכרון, ובתור ילדים כבר היה להם את זה. חלומות מיוחדים, מדיטציות, כבר בתור ילדים הם ידעו שיש משהו, ואז החיים הם, מסע החיים הוא כמיהה לפתוח שוב את הזיכרונות, זיכרונות שהיו לכם כבר בחיים קודמים. אז זו גם אפשרות, ואתה צודק, הלוואי, ולא תגיעו לרוחניות מתוך בעיה, אלא מתוך געגוע אל האור.
מהמם, אחלה מסר לסיים איתו את הפרק.
לגמרי.
אז נאחלים לכולם, לכל המאזינים והצופים, שיגלו את האור שלהם. תודה רבה ניסים.
יופי, שמחתי, תודה.
היה מרתק, תודה רבה.
יופי.